אתם עם SBS בעברית. נאמר עכשיו שלום לגל לוסקי, המייסדת והמנכ"לית של Israeli Flying Aid. שלום גל.
שלום.
במספר מילים, קצת על עצמך?
אז קוראים לי גל לוסקי ואני ילידת קיבוץ חוקוק ליד הכינרת. ילדות מאושרת בקיבוץ של פעם. גדלתי, עזבתי את הקיבוץ, ניסיתי לפלס את דרכי כמו כולם. רדפתי אחרי תואר שיבטיח לי עבודה טובה בעתיד, ואחרי פרנסה שתאפשר לי להיות סטודנטית בתל אביב, בהיעדר הורים שיכלו לעזור לי. וזהו. הכי באותו שלב, כשהייתי בתוך המרוץ הזה, נפצע מאוד קשה בלבנון, בביצה הלבנונית, מה שאנחנו קוראים. ואז הכל עצר. ובעצירה הזו למעשה החלטתי שאם ממילא הכסף והתואר באוניברסיטה וכל הדבר הזה לא יכול לקנות את הבריאות שלו בחזרה, אני משנה את סדרי העדיפויות שלי. והוא יצא מבית החולים ב-94, ואני כבר אז האסון היחידי שהיה על האג'נדה ששמעתי עליו היה רואנדה. ואז בחרתי לנסוע לרואנדה וטסתי לשם. עם קצת חסכונות והרבה מוטיבציה. וככה התחלתי, משם המשכתי ללכת אחרי אסונות ומלחמות בכל העולם. ב-2005 הקמתי את Israeli Flying Aid, שזה ארגון ישראלי אזרחי הומניטרי, שלמעשה מקדש חיים, ממש כמו ב-DNA היהודי שלנו. ומציל אזרחים במדינות משני סוגים, מדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ומדינות שאוסרות על הכנסת סיוע מציל חיים לתחומן. והנה אנחנו כאן.
אני מתאר לעצמי שלא היה מתאים לך לעבוד 9-5, וזה נשמע יותר כמו משימה של 24 שעות מסביב לשעון. אני מניח שאת מורגלת לזה.
אז אני אגיד את האמת שהייתי, בעברי הייתי דיילת אוויר. הייתי מוכרת בחנות יהלומים, ממש בן אדם כמו כולם. הבחירה הזאת, אני חושבת, של יזם חברתי להפוך את החיים שלו בעקבות איזושהי טראומה או משהו אישי, היא מאוד אופיינית ליזמים חברתיים, כאילו היא לא, אני לא לבד שם. ואני חושבת שכן, הייתי צריכה את התובנה הזאת, את הקטליזטור הזה, בשביל לעשות את השינוי.
יש לי שאלה שבוודאי שאלו אותך הרבה בעבר, מדוע את מתמקדת במתן עזרה לאנשים במדינות שאין להן שום יחסים דיפלומטיים עם ישראל?
אז אני אגיד שלאורך השנים פעלתי בכל מיני מקומות. ומה שהבנתי זה שהבנתי שלמעשה NGOs בהרבה מאוד מקרים מתנהגים כמו ארגון ממשלתי. ועם השנים זה יותר ויותר הפריע לי, ואני החלטתי שאני אפעל איפה שצריך, ולאו דווקא איפה שקל, נגיש, פתוח ומותר. וכשמיינתי את המדינות האלה, על ציר הזמן, הבנתי שהרבה מהן הן מדינות שאין להן קשרים דיפלומטיים עם ישראל, והייתי צריכה לקחת החלטה. לקחתי את ההחלטה הזאת מהסיבה הפשוטה שאיפה שלישראל יש חברים, ומדינות חברות ורואים את זה יפה מאוד בתקשורת בשנים האחרונות, ישראל רשמית שולחת סיוע ישראלי ממשלתי יפה, מרגש, אין יותר כיף בשבילי לפחות לראות לובשי מדים, יחידת חילוץ בפיקוד העורף או של חיל הרפואה, עושים את העבודה המדהימה שלהם בהאיטי, בנפאל, ביפן, לא מזמן ראינו בטורקיה ועוד הרבה מקומות. אבל מה קורה כשאין גישה? החשיבה הייתה לפצות אזרחים בצד השני, ולמעשה ללכת מעבר לפוליטיקה ודיפלומטיה. לעשות את ההצלת חיים בלי שום קשר לדת, למוצא או למורכבויות פוליטיות.
תגידי גל, כיצד מגיבים האנשים שאתם עוזרים להם כשהם מגלים שאתם מישראל, או שזה נשמר בסוד?
אז לרוב הם לא מגלים. אני לא בטוחה שהייתי נותנת לך רעיון היום אם היו מגלים. הקושי הוא קושי בעיקר רגשי של להתמודד עם הפחד והחרדה של מה יקרה אם ידעו מאיפה הגעת. זה שאנחנו יודעים להתעלם מהדת שלנו ומהמוצא שלנו ומוצאים את הסיוע למי שבאמת זקוק לו, לא אומר שאם הצד השני היה יודע מי אנחנו, הוא לא היה פוגע בנו. אנחנו לא נאיבים, ואנחנו מכירים את המציאות, אנחנו גם מכירים את המחירים שחס וחלילה מדינת ישראל, או אנחנו פיזית, אישית, והמשפחות שלנו היו משלמים, אם הדבר הזה היה ידוע בזמן אמת, אז אנחנו פשוט עובדים תחת הסיפור כיסוי שלנו, המשימה היא הצלת חיים, היא לא לעשות שום דבר אחר, ואחרי שאנחנו יוצאים מאותה מדינות, לפעמים אנחנו מדברים עליהם, ולפעמים לא, לרוב לא. ואם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על העשייה עצמה, ולא על איך נכנסים, איך יוצאים, מה עושים כדי לשרוד בחיים.
ואף פעם לא שאלו אתכם מאיפה הגעתם, לא סקרנים לדעת, לא מעניין אותם לדעת מי, מה, מאיפה?
אז אנשים מקבלים סיפור כיסוי שהם יודעים לבלוע ולהקל, ואז הם לא שואלים, ברגע שזה מניח דעתם, הם מפסיקים לחפור בנקודה, הם לא שואלים. אנשים כל כך בכאוס וכל כך שמחים לקבל עזרה שממש לא משנה להם מי זה, למרות שאם הם היו יודעים שיש ישראלים ברקע, אז או שהם היו נאלצים לשרוף את הסחורה הזאת ולא להשתמש בה, לעיני המצלמות, מפחד על החיים שלהם עצמם, לא כי הם לא צריכים את הסיוע. צריך לדעת שהמטרה היא באמת שהם ידעו להכיל את הסיוע ולקבל אותו. אין שום סיבה לעשות סיוע במקום שאתה יודע שברגע שידעו לא יוכלו להשתמש בו, לא יתקבל. גם אם הילד מת מרעב, ההורים שלו היו נאלצים בסוף לא להנגיש לו את הסיוע. ובטח ובטח, בחלק מהזירות, אם אתם יודעים איפה אנחנו פועלים, אז פעלנו בבירות ופעלנו בעיראק ובסודן ובפקיסטן ובאינדונזיה ובסוריה מעל 10 שנים. אז יעדים בהחלט מורכבים. זאת אומרת, אפשר להבין ש... יש משמעות מחרת באמת לקור רוח של הצוות וליכולת לשלוט במה שיוצא מהפה, ובטח ובטח בסיפור כיסוי בצורה מאוד מאוד עקבית ורציפה.
ואנו משוחחים היום עם גל לוסקי, המייסדת והמנכלית של Israeli Flying Aid. מסקרן אותנו לדעת מה בעצם את עושה מרגע ההחלטה להגיע למדינה מסוימת, מה מכינים, איך יודעים מה לקחת, כל הלוגיסטיקה, אם את יוצרת קשר, איך אתם מבדים שהחיים שלכם לא בסיכון?
נכון, אז אף פעם לא יודעים עד הסוף. אני חייבת להגיד שחלפו הרבה מאוד שנים ואני עושה את זה, וכל פעם במדינה אחרת, בעולם אחר. אין להקיש ממדינה אחת למדינה אחרת. שום ניסיון שצברנו במקום אחד לא יעיד על שום ניסיון. הכל מחדש. המדינות שונות, התרבות שונה, היעד שונה, הצירים, אפילו הדברים הקטנים, הדברים הפיזיים הקטנים, כמו כבישים. כשאתה פועל במדינה כמו צ'אד, שיש בה אולי 30 קילומטר סלולים, זה landlocked, ואתה צריך להביא אספקה שמגיעה ממדינה אחרת, כי לא ניתן לקנות את זה באותה מדינה, אז צריך להגון בקמרון, לשחרר ממחס בקמרון, לעשות אלפי קילומטר בשטח תחת הבטחה, להגיע לתוך צ'אד, להגיע ליעד הספציפי שהוא האנד יוזר שאתה מכוון אליו, ושם להיות מסוגל לעשות חלוקות מסודרות, שקטות, בלי פרעות, בלי ביזה, בלי... זה לא פשוט. אבל שוב, there's a will, there's a way. אנחנו... זה הרבה יותר פשוט, אני לא אגיד פשוט, אבל זה הרבה פחות הירואי ממה שזה נראה. אוקיי? זה באמת הרבה פחות הירואי. אף אחד לא מצפה שיהיה שם ישראלים. היום בצ'אט כבר יש לנו הסכמי שלום, אז הכל הרבה יותר קל. נפתחה שגרירות, אבל אני יכולה להגיד על מדינות אחרות, עד היום, אני חושבת שהמורכבות המאוד גדולה היא באמת להתמודד עם הפחד והחרדה, ולהבין שאתה עדיין מספיק נחוש לבצע את המשימה. זה המורכבות הכי גדולה וקשה.
כן. מי מחליט
לא הלוגיסטיקה או איך עושים את זה, איך הוא לא בעיה.
מי זה שמחליט לאן נלך מחר? איפה נסייע היום? יש לכם רשימת יעדים?
לא, אם היינו יודעים לחזות איפה יקה אסון או תקה מלחמה מראש, היינו מכינים תיקי מדינה מסודרים לפני. מאחר ואנחנו לא יודעים את זה, אנחנו נאלצים באמת לראות מה קורה בצורה די סיסטמית ולקבל החלטות. אני חושבת שהכי עצוב זה לדעת שיש מקום שראוי לתשומת לב שלנו ואין לנו את הכסף להגיע אליו. הכסף פה הוא מכשלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו בעיקר, אנחנו יהודים וישראלים, ואנחנו נגישים בעיקר לעולם היהודי. והעולם היהודי לאורך השנים עבר הרבה מאוד עליות וירידות. והמאבקים על הכסף ועל העובדה שילד סורי או ילד סודני או ילד אינדונזי חפים מפשע, מגיע להם לחיות אותו דבר, לא תמיד עוזרים לנו. בסוף אנחנו צריכים לכבד את רצונו של התורם. ואני אתן דוגמה רק מהשנתיים האחרונות. אז אנחנו פועלים בסודן, בסודן צפון, בשקט בשקט. והמצוקה שם של הילדים ושל היתומים בעקבות שנות סכסוך רבות בתוך המדינה שהתלקחה מחדש, סכסוך שהתלקח מחדש לפני חודש וחצי. אל מול אוקראינה, מלחמה באוקראינה, כמעט לב אירופה. אז לא צריך לעשות מאמץ גדול כדי שהכסף יזרום, כשהאסון הוא בצבע לבן ומדבר שפה שאנחנו יודעים לזהות ונמצא מאוד נגיש ומסוכר בלי הפסקה. אל מול אסון הוא בצבע כהה ומדבר שפה שהיא לא ברורה, עם מנהגים ומסורת שאנחנו לא מכירים, באמצע אפריקה שנראית לנו רחוקה ולא רלוונטית לכלום. אבל צריך לדעת ולהבין שאנחנו מדברים על הצלת חיים, אבל יש פה גם הרבה מאוד ערכים מוספים לנו כעם יהודי וכמדינת ישראל, כי כשאתה פועל בצ'אד ובסודן, אתה למעשה יושב על מקום שהוא ציר הרשע, ציר הרשע, כל ארגונים האסלאמים הקיצוניים, בוקו חראם, האחים המוסלמים, דאעש ועוד, שיושבים בלייק צ'אד, ומשם יכולים לחצות באין מפריע, אם אין נוכחות ישראלית כזאת או אחרת. רוצים באין מפריע לסודן, ומסודן למצרים, מצרים לסיני, וסיני לעזה. זה בכלל לא משנה אם זה תחמושת, או אם זה לחימה, או שכירי חרב, או כל דבר אחר. נוכחות ישראלית והסכמים בילטרליים ישראלים ביעדים האלה הם מאוד מאוד חשובים.
כן.
ואנחנו רואים את עצמנו בהחלט חלק מהעשייה הזאת.
תראי, יש הרבה גופים שמושיטים עזרה אחרי אסונות טבע, מלחמות ועוד. למשל, ארגונים שקשורים לאום, הצלב האדום, רופאים בלי גבולות והרבה אחרים. מה אתם עושים ששונה או שיותר אפקטיבי מכל הארגונים האחרים?
אז א', תודה למחמן, לא יודעת אם אני יותר אפקטיבית, אני יודעת שאני כן יותר מוקדת ואני עם ידיים פחות קשורות. אנחנו מקדשים חיים, לא מקדשים את החוק. אני חושבת שזה ההבדל המשמעותי. ההבנה הזאת היא הקריטית כאן. ארגונים אומים זה ארגונים ממשלתיים, האום הוא ארגון פוליטי, ממשלתי, ושאף אחד מסביב לשולחן לא יתבלבל. הארגון הוא תחת פיקודו של הריבון בקרות אירוע. זה אומר שאם אסד פתח באש על אזרחיו ב-2011, הוא המשיך לעשות את זה, הוא ממשיך עד היום, האום מחויב להעביר את הסיוע שלו לריבון. משמע לידיו של אסד. ומה הסיכוי של אסד יחלק את זה למי שבאמת צריך את זה, שזה הקורבנות שלו, שלו הוא עצמו. ולכן אנחנו ב-2005 כבר, הארגון הזה נרשם וקם למעשה על בסיס פרק 7 ב-Security Council Charter, שבפרק הזה האום קובע מה ההגדרה של אקט אגרסיבי פשע נגד האנושות ורצח עם. תחת אף אחת מההגדרות האלה, מניעת סיוע לא נחשבת פשע. מה שמשאיר את הנושא הזה חוקי. הריבון יכול להרעיב את אזרחיו, למנוע מהם גישה למים או לטיפול רפואי או אוכל, ועדיין לא יחשב שעבר עבירה. על פי האום, באום. ולכן אנחנו בעקבות ההבנה הזאת ב-2005 החלטנו להקים את ה-IFA. היו לזה כמה סיבות, אבל בעיקר פרק 7 היה סיבה שגרמה לי להבין שאני לא יכולה יותר להתנדב בארגונים אחרים, כי אני לא יכולה לדרוש מהם את הנחישות הזאת. אני לא יכולה לבוא ולדרוש מארגון להיכנס למדינה בניגוד לרצונו של הריבון, לעבור עבירה על החוק הבינלאומי, ולהגיש סיום מציל חיים. גם אם זה לילדים של הקשים שבאויבים שלנו, אבל להגיש סיום מציל חיים למי שצריך, ולאו דווקא למי שנגיש. נגיש זה גם לאום, זה גם ל-NGOs אחרים. NGOs אחרים, אגב, יכולים לעשות בדיוק מה שאנחנו עושים, והקדשתי הרבה מאוד שנים לרוץ בעולם ולנסות לשכנע NGOs נוספים לעשות את מה שאנחנו עושים בדיוק, לחלוק ידע, לתת להם את האפשרות, להנגיש להם דברים שאולי הם פחות נגישים, על מנת שיוכלו לעשות את זה. והם עדיין, אין בי את היכולת להאשים, אבל עדיין בוחרים להישאר במקומות שהם יותר נוחים, יותר נגישים ופחות מסוכנים.
אוקיי, גל לוסקי, המייסדת והמנכ"לית של Israeli Flying Aid. כל הכבוד על המיזם ובהצלחה בהמשך הדרך. היה לנו מאוד כיף לשוחח איתך ולשמוע מה אתם עושים.
תודה על הזמן ותודה.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.